רמת גן צריכה להיות עיר של חינוך, עיר של ניקיון, עיר של תשתיות ברמה גבוהה, ביטחון אישי, תחושת קהילתיות חזקה, פרוור איכותי. אני חושב שברמת גן צריך לקבל את השונה ולתת לו תחושה שזה בסדר להיות שונה. אבל לצד זה אני גם יכול להבין, וזה אגב גם כן חלק מליברליות, לקבל את זה שיש אנשים שיש להם דעות אחרות. אני רואה בדעות האלה דעות חשוכות. אבל אני מכבד את זכותם של אנשים לאחוז בדעות האלו.
בזירה אחת, שיחה בשניים בין עופר שמיר והמתמודדים לראשות עיריית רמת גן.
הפודקאסט שלפניכם, או סדרת ההסקטים שלפניכם, מיועדת בעיקר לתושבי רמת גן. לקראת הבחירות לרשויות המקומיות, ביקשתי להכיר את המתמודדים השונים לרשות העירייה ולמועצה. לדעת את רקעם האישי, לשמוע על פעילותם ועל תוכניותיהם לעתיד, ולהבין מהי תפיסת עולמם לגבי העירוניות ועתידה של רמת גן. ליעד אילני מתמודד לרשות העירייה, הוא יליד העיר, וכיום משמש חבר המועצה. את שיחתנו קיימנו במטה הבחירות שלו.
אני בן 40, אני יליד רמת גן, דור שלישי בעיר, חי בעיר הזאת כל חיי. גדלתי ברחוב רשי. היום אני גר בצד השני של העיר, בשכונת רמת שקמה. אני נשוי לאפרת, יש לי שלושה ילדים.
ראית ערים אחרות בעולם, התרשמת מהם. מבחינה אורבנית?
מבחינה אורבנית, בהחלט. תראה, יש... אני חושב שברצלונה מבחינה אורבנית היא עיר מדהימה, שאני מאוד מאוד אוהב. מבחינת עירוניות, אז אתה יודע, אני חושב שניו יורק זו העיר הכי... ניו יורק סיטי זו העיר הכי עירונית שיש, עם התכנון הכי טוב שיש, ובאמת עיר מלאת חיים. אני חושב שבאמת מה שבעייתי ברמת גן זה חוסר התכנון. למעשה רמת גן אין לה שפה, אין לה ייחודיות. אנחנו כבר שנים חיים על הדימוי הזה של עיר הגנים, שזה מה שייחד אותנו בעבר, אבל אנחנו רואים שלמעשה אין משהו שבאמת מבדל את רמת גן, נותן את הייחודיות שלה, והרבה מאוד מהדברים, בעיקר בקדנציה האחרונה, זה פעולות שנעשו לטווח קצר. אין חשיבה ארוכת טווח על מנועי צמיחה, על שפה עירונית, על בידול עירוני. אני חושב שאם ניקח את הקדנציה האחרונה, זה לא סוד שההשקעה הגדולה ביותר הייתה בפארק הלאומי. עכשיו, הפארק הלאומי לא היה הבעיה של העיר רמת גן. מצבו היה טוב עוד קודם לכן. באמת, אני חושב שנעשו שם הרבה דברים שהם דברים יפים. יש כמה דברים שהם דברים מיותרים, שהופכים כבר את הפארק הזה ליותר מדי פלסטי, בוא נאמר, לסוג של לונה פארק, ולא לפארק טבע עירוני. וכשאתה מסתכל על הרחובות הראשיים של העיר, אתה רואה פשוט הזנחה ודעיכה. שדרות ירושלים, הרואה, בן גוריון, אבא הלל, עוזיאל. הרחוב שאני נתתי לו את הכינוי, הרחוב הכי מכוער בישראל, וזה רחוב ז'בוטינסקי. אתה יודע, עד לפני כמה שנים, כשהיית עובר לכיוון תל אביב, היית מרגיש שאתה עובר במנהרת הזמן קדימה 30 שנה. היום לצערנו, גם כשאתה נוסע מזרחה, נגיד לכיוון, נכון שפרדס-כץ, בני ברק זה פחות הדוגמה, אבל כבר כשאתה עובר את כביש 4, דרך גאה לכיוון פתח תקווה, אתה גם מרגיש שאתה עובר כבר 30 שנים קדימה. אז נכון שעכשיו באים ואומרים, תראו, נטע, הפקיעו לנו את השטח, לא יכולנו לעשות שם כלום. עדיין העירייה יכלה לעשות הרבה מאוד דברים, אם זה בשיפוץ חזיתות של מבנים, שזה כמובן משהו שהדיירים צריכים לעשות, אבל העירייה יכלה, צורך עניין, לדרוש מבעלי הבניינים בעלי הדירות לעשות את זה, וכמובן לאפשר להם את זה, להקל עליהם, לתת להם הלוואות ללא ריבית לטובת העניין הזה, כמו שעושה חברת עזרה וביצרון של עיריית תל אביב. אין לרמת גן היום, זה עיר שנראית כאילו היא תקועה בשנות ה-70 או ה-80 של המאה הקודמת. מה אפשר לעשות שם למעשה? לדרוש תכנון מכל בית חדש שהולך להתחדש, למעשה שפה אדריכלית שהעירייה תגדיר, לכל הבניינים החדשים, והבניינים הקיימים שלא הולכים להתחדש, בדיוק איתם לעשות המודל של עזרה וביצרון ולדרוש שיפוץ. העירייה תתרום את חלקה בהוספת ריהוט מותאם לרחוב, תחנות אוטובוס מיוחדות, פינות ישיבה, כמובן שתילה של כמה שיותר עצים למטרות צל, שזה דבר שמאוד חשוב במדינה שבה אנחנו חיים. לא יכול להיות מבחינתי שהתושבים שלנו משלמים את הארנונה הכי גבוהה בגוש דן, אבל החוויה של ההליכתיות ברחובות העיר נראית כפי שהיא נראתה במאה הקודמת בשנות ה-70 וה-80, זה דבר שצריך להשתנות, ואני מתכוון לתת עליו דגש מאוד מאוד משמעותי. זה הכל מתחיל מלהקיף את עצמך באנשי מקצוע טובים. יכול לומר בצער שהרבה מאוד אנשי מקצוע כן טובים שהיו בעירייה, עזבו את העירייה שלנו. לנו היום, אתה יודע, שיטת ניהול היום בעירייה, שמעשה הסדרה המקצועית ניהולית כמעט מפורקת. יש אדם אחד שמחליט הכל, ועל פיו יישק דבר. אני אומר, הוא גם אדריכל נוף, מתכנן ערים, הוא גם עוצר של מוזיאונים. כשאתה יודע הכל, אז ככה הדברים נראים. אני כראש עיר, יש לי חזון, יש לי מדיניות, אבל אני מקדש את ההתייעצות עם אנשי המקצוע. אני לא מתיימר להבין בכל עניין. אנשים הלכו, למדו, התנסו במשך שנים, למדו גם בארץ, גם בעולם, וראוי לתת ביטוי לדעה המקצועית שלהם. כמובן שבסופו של דבר המילה של ראש העיר היא המילה האחרונה, אבל צריך להיות מאוד מאוד נדיר שאתה תכפה ארכה גיגית על אנשי המקצוע עמדה שהיא לא נכונה מקצועית והיא נכונה רק פוליטית. מאוד מאוד נדיר. אני חושב שצריך להחזיר את כל ההתנהלות הממלכתית, המקצועית, בכלל למדינת ישראל, אבל אנחנו עוסקים כאן בחלקת האלוהים הקטנה שלנו, והעיר רמת גן ועיריית רמת גן, ובסופו של דבר, מי שזה לא מעניין אותו, זה צריך לעניין אותו, כי כשאתה מתנהל באופן פוליטי ולא באופן מקצועי, התוצאות בהתאם. זה משפיע על היותר פקקים שיש לנו היום בעיר, הידרדרות בחינוך, וקח את זה לאן שאתה רוצה, ותכנון עירוני לא נכון, וחזיתות בתים, לאן שלא תיקח את זה.
מה זה בעצם צריכה עיר טובה?
תשמע, אתה שואל פה את שאלת השאלות בעיניי. אתה אומר, מה זו עיר טובה? ואני ברשותך אחדד את השאלה הזאת, ואני אגיד, מה רמת גן רוצה להיות כשהיא תהיה גדולה? היא אמנם בת 102 כבר, אבל מה היא רוצה להיות כשהיא תהיה גדולה? רמת גן צריכה להיות עיר החינוך מספר אחת בישראל. היא הייתה כזו בימים של צבי בר, וגם זינגר המשיך עם זה כאיש חינוך. אנחנו הידרדרנו, אנחנו מקומים במקום ה-11 בחינוך, לפי מדרג העיריות. עיר של חינוך, עיר של ניקיון, עיר של תשתיות ברמה גבוהה, ביטחון אישי, תחושת קהילתיות חזקה. פרוור איכותי, אני כל הזמן אומר, אתה יודע, אם תל אביב היא מנהטן, בוא נהיה ברוקלין. אבל אני אומר, בוא לא נהיה וונאבי תל אביב. א', כי אני לא רוצה, וב', כי גם אם היינו רוצים, אנחנו לא יכולים. זה משחק שהוא גדול עלינו, והוא באמת לא רלוונטי. ורמת גן, אתה שואל אותי, מה עירוניות טובה? אני רוצה שאנשים פה ילכו על מדרכות ישרות. וכבישים ישרים, ושימו סוף לתופעה הזאת של פותחים, סוגרים, פותחים, בגלל שאין תיאום תשתיות, אז כל פעם בא גוף אחר שקשור בתשתיות ופותח עוד פעם את אותו כביש שנפתח לפני חודש. זה פוגע באיכות החיים של התושבים. תמיד יש מי שמרוויח מזה, מה שנקרא. ועירייה שבאמת חושבת על טובת התושבים שלה, זו עירייה שבאמת דואגת לדברים שהם מבחינתי, מבחינת החיים עצמם. הכותרת של זה איכות חיים. איכות חיים, זה מה שצריך להוביל את רמת גן. היינו שם, אני חושב שהיום תשאל הרבה מאוד מתושבי רמת גן, הם לא יגידו לך שיש להם כאן איכות חיים. יש להם כאן הרבה אירועים אולי, מסיבות, בפארק הלאומי, מה שנקרא הרבה קישוטים, אבל אין פה איכות חיים אמיתית. והמוצר הזה שאני מבקש למכור לציבור, הדברים הבאמת חשובים, והדברים האלה יבואו על חשבון תקציבים של חגיגות ואירועים ויחסי ציבור, שזה חשוב, אבל במידתיות ולא בחזירות. כי חינוך טוב מושך אוכלוסייה ברמה גבוהה, וחינוך טוב משמר אוכלוסייה ברמה גבוהה. וחינוך טוב משפיע על ערך הנדלן, וזה פחות הקמות רעש, וזה משפיע על הכל. ואתה יודע, קחת למשל את בוסטון. אתה יודע, יש לנו כאן ברמת גן 5 מוסדות אקדמיים. למה שלא נהיה הבוסטון של מדינת ישראל? 5 מוסדות אקדמיים, אוניברסיטת בר אילן, שנקר, בית צבי, מרכז האקדמי למשפטים ועסקים, מחדלת רמת גן. בוא נהיה עיר אקדמיה, בוא נחבר את המוסדות האקדמיים לגני הילדים, לבתי הספר היסודיים והתיכונים. בוא באמת נתבדל בעניין הזה למול ערים אחרות. עכשיו, גם אם אין לך כבר ילדים, כשאתה חי בעיר אקדמית, אתה מושך לפה אוכלוסייה ברמה גבוהה. החינוך בא לידי ביטוי בהכל, הוא משפיע על רמת הניקיון ועל רמת הביטחון האישי, ולאן שלא תיקח את זה. אתה יודע, אני אצפה לך דוגמה, אופר. אני חושב שבאמת אחד מהדברים הטובים שהעיר הזאת עושה כבר עוד מימי צבי בר, כבר 35-40 שנה, זה באמת היחס לגמלאים. צבי בר הקים כאן 50 מועדוני גמלאים, וגם זינגר המשיך בכך, וקרמל גם כן עשה עבודה די טובה עם הגמלאים, ומפנק אותם איפה שאפשר. אני אגיד לך למה אני כן מכוון כשאני מדבר על החיים עצמם. אני קודם כל חושב שהם צריכים לקבל מדרכות ראויות. אתה יודע, אין יום שלא מתקבלות פניות במוקד העירוני או במחלקת הביטוח של העירייה על קשישים שמעדו במדרכות השבורות בעיר שלנו ושברו יד או רגל או כתף. קודם כל זה. אחרי זה נוציא אותם לכמה שיותר טיולים ופינוקים. זה עיר ברמת חיים גבוהה, לזה אני מכוון. צריך להבריש וללטש את היהלומים שיש לנו, ויש לנו יהלומים בעיר הזו, כמו הפארקים או הגינות המפוארות. תראה, אי אפשר להתרפק רק על הנוסטלגיה, אבל הגיע הזמן באמת לתת ערך לרחובות הראשיים שלנו, שיהיה נעים להסתובב בהם, שיהיה נעים ללכת בהם. זה בדיוק הדברים שאתה מדבר עליהם.
אולי כדאי להוציא את המכוניות משם.
קודם כל, המכוניות, אם נרצה או לא נרצה, אני מעריך שתוך 15 שנה אנחנו נראה איך לאט לאט יש פחות ופחות מכוניות על הכביש. הן לא יעלמו לגמרי לצערנו, כי היות ואין תחבורה ציבורית בשבתות וחגים במדינת ישראל, עדיין יש צורך במכוניות. אבל אני רואה את המאמצים שהמדינה עושה, אמנם באיחור גדול, אבל גם הרכבת הקלה, גם המטרו, נתיבי תחבורה ציבורית, שכאן גם לעירייה יש כמובן עבודה לעשות. אנחנו נעבור יותר ויותר להשתמש בתחבורה ציבורית. גם בתחבורה אלטרנטיבית, אופניים, קורקינטים, וכמובן בנתיבים מוסדרים ולא כפי שהיום על המדרכות. אני אגב, אחד מהדברים שאני מתכנן, יחד עם יאקי פרלשטיין, שהוא מתכנן תחבורה בכיר ומלווה אותי, זה באמת איפה שאפשר להוריד את הרכבים מתחת לקרקע, מדבר על מקומות החנייה, ולהחריב מדרכות ולשתול עוד עצים, לשפר את ההליכתיות בעיר, ואיפה שיש רכבים להוריד אותם לחניונים מתחת לקרקע.
זה אומר שאתה בעצם רוצה לבנות חניון מתחת לכיכר אורדיה?
קודם כל, חשוב לדעת שיש תב"ע שמשנת 2013 כבר מאפשרת להקים שם חניון עם כ-700-800 מקומות חנייה, 4 מפלסים. זינגר, אגב, הביא תוכנית להנהלת העיר, והוא אישר למעשה הקמה של החניון הזה על ידי יזם חיצוני בשיטת BOT, שיחפור בעצמו, יכין את הסט עליות הבנייה, וישפץ את השטח העילי של הכיכר לפי דרישות אדריכל העיר. גם קרמל שמה התחייב שהוא יקים חניון, ולפני שנתיים הוא התחיל למעשה רק לשפץ את החלק העילי של הכיכר, נסע לאיטליה, הביא ריצוף, שיפוט של 40-50 מיליון שקלים, ללא חניון, וחבל. עכשיו תראה, אני מכיר ויש לי הרבה פגישות עם אנשים שבאמת טוענים שלא צריך יותר חניונים ולהפסיק עם הרכב הפרטי. אנחנו צריכים ללכת לשם, אבל אי אפשר, אני מחזיק בגישה יותר הוליסטית. זאת אומרת, כן, להוריד בחוניות כמה שיותר מהכביש, כן, שביל האופניים, תחבורה ציבורית, אבל הרכב הפרטי לא ייעלם לגמרי. זה רלוונטי בערים שיש בהם תחבורה בשבת, לא בערים פה רמת גן ומרכז עיר. צריך חניון, כפי שתל אביב עשתה, הזכרת את רוטשילד, יש חניון, שני חניונים ברוטשילד, בשני הקצוות של רוטשילד, אם זה באבימה ואם זה בצד השני, בפינה של מגדל שלום שם, יש גם כן חניון. למה יש חניון? עדיין צריך חניון גם לסדרה הזאת. המטרה שיהיו פחות רכבים שחונים על הקרקע ושירדו מתחת לקרקע, וזה בדיוק מה שננסה לקדם כאן. לי מאוד חשוב, אמרתי, אנחנו חיים במדינה חמה, ויש חשיבות לייצר פה תחושה נעימה כשהולכים ברגל. אני רוצה לעודד הליכתיות. אז אם זו מטרת העל שלי, אז אני מתכנן לשתול כמה שיותר עצים כדי לייצר צל. העצים מעבר לצל, כמובן, הם מורידים את הטמפרטורה.
ברמת גן יש תוכנית בינוי עיר שאמורה להגדיל את כמות התושבים מ-170 ל-390 אלף תושבים, ואתה, עד כמה שאני הבנתי, מדבר אפילו על יותר מזה.
קודם כל, אני לא מדבר על יותר מזה. צריך לומר שזו תוכנית שקרמל שמה הפקיד ל-390 אלף תושבים. אפרופו הרצון להיות גדולים כמו תל אביב, אתה יודע. גם בעניין הזה אני אומר, הרבה פעמים שואלים אותי לגבי נושא הצפיפות, ואני בא ואני אומר שאנחנו חיים במדינה עם עתודות קרקע במחסור, וזה ברור שבין גדרה לחדרה אנחנו נלך ונצטופף, אם נרצה או לא נרצה, לשם הממשלה דוחפת. אבל התפקיד של העירייה הוא בהחלט בתכנון נכון יותר, שיספק לנו איכות חיים גבוהה יותר, שיהיה אור יום שאפשר יהיה, כמובן, להרגיש אותו בבתים, מה שיביא לצריכה מופחתת של תאורה ושל חשמל בהתאם.
וגם בריאות?
רוח, בריזה יותר טובה, זה גם בא לידי ביטוי, זה גם חלק מהתכנון. אתה יודע, אם אתה בונה עכשיו מגדל מול בניין מסוים שחוסם לו את האוויר, אז כמובן שזה משפיע. אז בוודאי שפה בעניין הזה אני מתכנן לעזר באנשי המקצוע הטובים ביותר בכל תחום. ובסוף מה שמעניין אותי זה עיר שתהיה בה איכות חיים ברמה גבוהה, גם בהיבט האקלימי, גם בהיבט של איכות הסביבה. אני מחבר אותם ביחד דרך אגב. אבל זה גם למי שהולך ברחוב, זה גם למי שנמצא אצלו בבית, במרפסת, שירגישו מה שנקרא נמצא במקום טוב. המטרה היא שאנשי המקצוע הכי טובים יבואו לתת ייעוץ לעירייה, ובאמצעות העירייה לתושבים. זה בדיוק מה שאני מחפש.
אתה דיברת על הרעיון שהרבה אנשים הסתובבו ברחוב. זאת אומרת, אתה בעצם מבקש שאנשים ייצרו קומוניקציה בעיר. זאת הכוונה.
בהחלט. נדבר על הרחובות הראשיים כמובן. קודם כל אני רוצה בכלל, גם ברחובות הקטנים, שיהיה אפשרי בכלל, לפני שיהיה נעים, שיהיה אפשרי ללכת על המדרכה, יש רחובות שהיום אי אפשר ללכת בכלל על המדרכה. וגם שם העירייה צריכה לטפל בעניין הזה, אם זה הפקעות, אם זה ביטול של חניות ולהעביר אותם לחניונים. אבל בוודאי שחשוב לי שהרחובות הראשיים והכיכרות יהיו שוקקים, יהיו מקום התכנסות לתושבי העיר. זה בהחלט מה שצריך לעשות, כן?
מישהו העלה בפניי את הנושא של עיקרון ה-15 דקות. זאת אומרת, שאדם יוכל למצוא את כל השירותים שהוא מבקש ואת כל הדרישות שלו מהעיר בטווח של הליכה של 15 דקות או תנועה אפשרית של 15 דקות. האם אתה תומך בזה או אתה חושב שזה הליך לא נכון?
אני יכול לומר לך התוכנית הזאת של עיר 15 דקות החלה בפריז על ידי ראשת העיר לפני מספר שנים. והרעיון לכשעצמו הוא רעיון שבוודאי אני יכול להגיד שאני תומך בו. אתה רוצה שבסוף כל אחד ליד הבית שלו יהיה לו מקולת ויהיה לו בנק ויהיה לו סניף דואר והילדים יוכלו ללכת לחוגים ליד הבית. על פניו הרעיון הזה לכשעצמו הוא רעיון בוודאי מבורך. אחת מהטענות נגד הפרויקט הזה של עיר 15 דקות היא שהתוכנית הזאת יכולה לייצר בעצם גטאות. אם אנשים רק יישארו בשכונה שלהם או ברובע שלהם ולא יתערבבו, אז קר בחשבון שתושבים, ובו בכוונה לא נדבר על רמת גן, אבל תושבים מכחת תל אביב, אז תושבים מכפר שלם ושכונת התקווה בתל אביב, שיוכלו לקבל את המענה לצרכים שלהם רק באזור שלהם, לא יתערבבו אף פעם עם אנשי רמת אביב או הצפון הישן בתל אביב לצורך העניין. זו אחת מהטענות שעולה. אז על פניו בוודאי אני בעד לספק לתושבים מענה על השירותים שלהם, ואגב לא מהיום. אתה יודע, אני יכול להגיד לך שעד לפני כשנתיים, במשך 8 שנים, 9 שנים, הייתי יושב ראש המרכז הקהילתי ברמת שקמה. אתה יודע, שכונה באמת עם הרבה מאוד תושבים. לא היה שם רופא ילדים, ודאגתי להביא שיתוף פעולה עם קופת חולים מכבי, רופאת ילדים, רופא משפחה גם, היה שם כמה שנים שהיו גם בדיקות מעבדה בשכונה. זאת אומרת, אני כן רואה את החשיבות שלכל שכונה, לאנשים יהיה בקרבת מגוריהם את המענה לצרכים הכי בסיסיים, מזון, בריאות, חוגים לילדים, אבל עדיין לשמור על למעשה על אתרוגניות. אני לא רוצה שאני אעיר שכל שכונה עומדת בפני עצמה.
שמעתי שאת רובע הבורסה מתכוון להגדיל בכמיליון מטר מרובע. זאת אומרת, זה יהיה, רובע הוא אזור מאוד צפוף, והשאלה שמתבקשת היא איך בכלל אנשים יגיעו לשם, ייצאו משם.
אז תראה, הבורסה באמת נמצאת על תחנת הרכבת, וגם הקו האדום של הרכבת הקלה מגיע לשם, והמטרה היא שרוב האנשים שמגיעים לעבוד בבורסה באמת יעשו את זה באמצעות תחבורה ציבורית, או תחבורה אלטרנטיבית, כמו אופניים וקורקינטים. זו המטרה, אני חושב שבסוף אנחנו צריכים לברך על זה, כי זה עתיד נוסף של הכנסות לעירייה. צריך להבין תושבים הם לא מקור כלכלי לעירייה. על כל דירה, העירייה מפסידה כ-10,000 שקלים בשנה, מעבר לארנונה שהתושבים משלמים. כי אתה צריך לספק חינוך וניקיון ותשתיות ורווחה וכו' וכו'. והעסקים לעומת זאת, אתה גובה מהם ארנונה שהיא גבוהה פי שלושה, אתה מפנה להם את ההשפעה, וזה הכל. באמת התברכנו בבורסה, ואגב גם בהחלט יש אפשרות גם במקום מצטדון רמת גן להקים עוד אזור של תעסוקה.
למה לבנות בכלל אזורי תעסוקה? ולא לשלב תעסוקה בשכונות. עכשיו עומדים לבנות במזרח רמת גן, כמעט עיר שלמה. למה לא לשלב שם אזורי תעסוקה ולא לנייד אנשים מקצה אחד של העיר לקצה שני של העיר?
אז יש לך, יש מה שנקרא עירוב שימושים, אזורים שבהם יש גם וגם וגם. אבל עדיין, גם, אגב, גם פה, גם בעולם, אתה יודע, אתה תחשוב, היכל תרבות לצורך העניין, שיכול להיות מוקם במקום מצדון רמת גן, יחד עם עוד תעסוקה מסביבו, מתחם לבילויים, שיהיה לאן לצאת ולבלות. אני חושב שהרבה מאוד אנשים נהנים לצאת לבלות, כשיש להם אפשרות בחירה, כשאתה מגיע לאיזשהו, יש לך פה איזשהו בית קפה ברחוב, זה נחמד לפעמים, אבל הרבה פעמים אתה רוצה לצאת לאיזשהו מתחם, שיש לך כמה מסעדות וכמה חנויות, ואתה יכול לבחור איפה לשבת.
במצב שלך אתה מדגיש פרק מאוד מרכזי, שזה פרק של החינוך. אחד המקרים שאנחנו נתקלנו בהם, זה ספר לימוד האזרחות שנכתב על ידי פורום קהלת. וכידוע, בינו לבין הדמוקרטיה כנראה שקיים איזשהו שוני. מה תעשה כדי למנוע מקרים כאלה?
קודם כל אני אגיד לך, אני מצר מאוד על אמירות שהיו ביחס למגילת העצמאות וכותבי מנסחי מגילת העצמאות. אני רוצה שהילדים כאן ברמת גן יחונכו ברוח מגילת העצמאות. אנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית. יש מקום לשתי הזהויות האלה, זו לצד זו. ולכן חשוב לי מאוד, כמו שחשוב לי שילדים לצורך העניין יהיו מחוברים למסורת ישראל. אתה יודע, ילדים בכיתה ב' שיקבלו את ספר התורה ובנות מצווה ובר מצווה שיסעו לטיול בכותל מטעם העירייה. לצד זה אני מתכוון לקדם לימודים של אזרחות, של דמוקרטיה, של חינוך דמוקרטי ברמה גבוהה מאוד, לפתח את החשיבה הביקורתית, ללמד על זכויות אדם, על חופש העיסוק, על חופש הביטוי, על כל מה שקשור בזה. במסגרת מנהל החינוך אני מתכוון להקים יחידה שתפקח למעשה על כל ספרי הלימוד ותעדכן את ההורים על סוגיות מרכזיות, לא שההורים יצטרכו לגלות בהפתעה. אני רואה בהורים שותפים, אז אני רוצה שההורים ידעו מה מלמדים. וכמובן, אתה יודע, יש הבדל בין בית ספר ממלכתי לבית ספר ממלכתי דתי לצורך העניין. יש סיבה ששני הזרמים האלה לא פועלים תחת זרם אחד מלכתחילה, ומי שילדיו הולכים לבית ספר ממלכתי, זה בסדר, זה ברור שהוא לא צריך ללמוד שיעורים שקשורים בדת, כמו שלומדים בבית ספר ממלכתי דתי. לצד זה עדיין חשוב לי שכן, שתהיה, ילמדו על מסורת ישראל, זו לא מילה גסה, אבל לימודים של דמוקרטיה מתקדמת, ואני חושב שדברים שאני קראתי, בנוסח האחרון של הספר להיות אזרחים בישראל, הם דברים מקוממים מאוד, שאין להם מקום, ואני לא אאפשר להם להיות במערכת החינוך של רמת גן, כי אני מאמין גדול בדמוקרטיה, מאמין גדול ומכבד את בתי המשפט, גם אם יש לי ביקורת לפעמים, ואין לי ספק שצריכים להכניס תיקונים מסוימים. אתה יודע, אנחנו עדיין, מה שנקרא בהרצה, 75 שנה המדינה הזאת קיימת, אין ספק שצריכים לעשות תיקונים בהרבה מאוד תחומים. אני בעד ביקורת על הפרקליטות, למשל, אני חושב שזה בסדר וזה לגיטימי שתהיה ביקורת, זה בדיוק מערכת האיזונים והבלמים שנדרשת במשטר דמוקרטי. לצד זה, אני אומר, בתי משפט, החלטה של בית משפט עליון של מדינה, זו החלטה סופית, צריך לכבד אותה. בסופו של דבר, אני חושב שהרבה מאוד מהדברים האלה נובעים, דיברנו על תקופת ההרצה, מכך שאין חוקה, וחייבת להיות חוקה לישראל, אבל כל זמן שאין חוקה לישראל, אסור לבצע איזה שהם שינויים שעלולים לפגוע ביכולת של בית המשפט העליון לשמור על זכויות המיעוטים. כל מי שמגדיר את עצמו כליברל, לצערי, אחד מהתסכולים שלי בעקבות מה שהגיע בעקבות המחאה הזאת, שהמילה ליברליות הפכה להיות מזוהה רק עם מחנה אחד. ואני מבקש להזכיר שהליכוד הוקמה כתנועה לאומית ליברלית. ליברלי זה לא חייב להיות איש שמאל, זה לא ימין ושמאל בכלל. זה גם לא חייב להיות חילוני או דתי. ליברליות זה משהו שאני חושב שאף אחד מאיתנו לא היה רוצה לחיות במדינה שהיא לא ליברלית ולא מאפשרת לכל אזרח לחיות את חייו.
במצע שלך אתה כותב שתמנע כניסה של עמותות לבתי ספר. על איזה עמותות אתה מדבר?
קודם כל, עוד בשנת 2019, כשקיינתי בתפקיד מבלי מקום ראש העיר ומחזיקת כחינוך, הפצתי הנחיה לכלל מוסדות החינוך בעיר, שעמותה חיצונית, ולא משנה אגב איזו עמותה, לא משנה אם זו עמותה שהיא של אנשי דת, או עמותה של ארגון בעד להטאבים, לא יכולה להיכנס למוסד חינוכי מבלי שיהיה אישור משותף של מנהל בית הספר ושל הנהגת ההורים. למה? כי שוב, אני נוקט בשקיפות, ואני חושב שבית ספר יסודי הוא מה שבונה קהילה. אין דבר שיותר בונה קהילה מבית ספר יסודי, וכאשר אין שיתוף פעולה עם ועדי ההורים, וההורים למעשה אומרים, אנחנו שלחנו את הילדים שלנו ללמוד במסגרת מסוימת, ולא מתאים לנו שלמדו אותם פתאום דברים אחרים, נוגדים לחלוטין את השקפת עולמנו. ולכן אני חושב שהנוהל הזה שהסדרתי עוד ב-2019, צריך להמשיך ולתקף אותו, ולמעשה, כמו שלצורך, אני בטוח שלבית ספר ממלכתי דתי, האם הנהגת ההורים תסרב שם שארגונים כמו איגי או חושן ייכנסו ויבואו? הנהגת ההורים הבית ספרית יחד עם מנהל בית הספר, צריך להיות להם לצד השקיפות גם זכות וחובה לדון ביחד בתכנים שאותם הילדים לומדים.
רב ישיבת ההסדר ברמת גן, יהושע שפירא, התבטא, איש לוקח איש ואישה אישה, זה החורבן הכי חמור של יסודות האנושות. האם אדם כזה, או אדם עם דעות ואמירות כאלה, יכול להשתלב בחינוך בעיר?
קודם כל, ישיבת ההסדר היא לא חלק ממערכת החינוך ברמת גן. זאת אומרת, היא ישיבה עצמאית, פועלת כעמותה, שאומנם מקבלת הקצאה מעיריית רמת גן. אני כמובן יוצא נגד האמירות האלה. אני חושב שאלה אמירות שנוגדות את היהדות. חביב אדם שנברא בצלם, נאמר במקורות. אני לא הייתי מוכן שהרב יהושע שפירא יעביר שיעורים בבתי ספר בעיר רמת גן, לא הוא ולא עמותות שמעבירות מסרים מהסוג הזה. כי אני כן חושב שברמת גן, בכלל בארץ, אבל ברמת גן, צריך לקבל את השונה ולתת לו תחושה שזה בסדר להיות שונה. אבל לצד זה, אני גם יכול להבין, וזה אגב גם כן חלק מליברליות, לקבל את זה שיש אנשים שיש להם דעות אחרות. אני רואה בדעות האלה דעות חשוכות, אבל אני מכבד את זכותם של אנשים לאחוז בדעות האלו. אחרת איפה הליברליות ואיפה הדמוקרטיה? אני כראש עיר לא אאפשר שאנשים שמייצגים את העמדות האלה, שבעיניים חשוכות, תהיה להם גישה למערכת החינוך ולילדי רמת גן.
אם אתה מאפשר לישיבת ההסדר להתקיים ברמת גן, אז בעצם יוצא בפועל שבעצם אתה מאפשר לדעות האלה להתקיים.
אני לא אאפשר שהוא יהיה חלק ממערכת החינוך. לא מי שמחזיק בדעות כאלה, ולא מי שיגרום לילד אפילו אחד להרגיש שחלילה שהוא דפוק או משהו לא בסדר אצלו. ולא למישהו שדרך אגב גם הורשע בפשעי שנאה. אני לא אאפשר. עכשיו אתה שואל אותי לגבי ההקצאה, אני אומר, ההקצאה הזו לא החלה היום, היא החלה בימי צבי בר. לגבי כל מה שדיברת על אמירותיו נגד הקהילה הגאה, בוודאי שזה אמירות שאני לא מקבל אותן, אבל צריך להבין גם בסופו של דבר, אנחנו צריכים לקיים כאן שיח. אני לא מדבר עם הרב שפירא, אני מדבר בכלל. אני חושב שהציבור במדינת ישראל הוא בטראומה, מהשסע הגדול מאוד שנעשה פה. חלק גדול מהדברים נובעים מבורות. בעיניי. ודיברת איתי גם על החשיבות של הכיכרות. אני חושב שיש חשיבות מאוד מאוד גדולה לייצר שיח בין אנשים ולייצר קירוב לבבות ולדעת לקבל את השונה. זה נכון, כמובן, זה דורש מאמצים גם מאנשים מסוגו של הרב שפירא, לתת לאנשים שזהותם מינית היא שונה, מקום בקהילה מה שנקרא. אבל אם הוא לא יעשה את זה מהצד שלו, הוא עוד אומר, זה לא משנה לי. אנחנו עדיין ננהל את העיר כפי שאנחנו חושבים צריך לנהל אותה.
בכל אופן, את ישיבת ההסדר, אתה לא מתכוון להפסיק את הפעילות שלה. זה מה שאני מבין מדבריך.
אני יכול להגיד לך שבימים אלו אני לומד דברים שלא היו ידועים לי בעבר. אני מודה שהביאו אותם לתשומת ליבי לאחרונה, ואני בהחלט מתכוון לשמוע גם ולהעמיק עוד בכל מיני החלטות שהיו, גם של בית משפט בנושא, וגם, אתה יודע, לקבל התייחסות, כי אני חושב שזה תמיד נכון לבוא ולקבל התייחסות, גם מהצד הזה, שזה אגב, מהצד שאמרת הדברים או עשה את הדברים, זה אגב נכון, אתה יודע, בארצות הברית קוראים לזה שימוע, יש לך שימוע. לפני ההחלטה, אני חושב שזכות השימוע היא זכות חשובה. אצל כל מי שמגדיר את עצמו כדמוקרט, אני אשמע את הדברים, ואני בהחלט אחשוב טוב טוב לפני שאני אקבל החלטה בנושא הזה.
מה אתה חושב על פתיחה של בתי עסק ובתי קפה בשבת?
קודם כל צריך להבין שיש חוק עזר למיטב זיכרוני משנות ה-70 שמאפשר פתיחה של בתי עינוגים, זה נקרא בשפה המקצועית בשבת, קרי בתי קפה מסעדות. אני בהחלט בעד פתיחה של בתי קפה ומסעדות בשבתות ובחגים ברמת גן. כמובן, לא בתוך שכונות עם צביון דתי מסורתי. זה גם זה מה שנעשה בשנים האחרונות ברמת גן. יש מקום בהחלט לפתיחה של בתי קפה ומסעדות. לגבי עסקים רגילים, אני חושב שיש חשיבות ליום מנוחה שבועי, זה קורה גם בעולם. מסיבות סוציאליות, לאו דווקא מסיבות דתיות. אבל בתי קפה ומסעדות, הלוואי, כבר אין לנו, אבל בעבר היו, בהחלט אני חושב שיש לזה מקום ברמת גן. רמת גן לא צריכה להיות עיר שינה. יחד עם זאת, היא גם לא צריכה להיות תל אביב, והיא לא רוצה להיות תל אביב. אנחנו צריכים למצוא את ה... למשל, דיברנו על אזור אצטדיון רמת גן. תחשוב שמחר מקים מחל תרבות עם מספר מסעדות ובתי קפה, זה הופך להיות מתחם בילויים. זה עושה חשק גדול מאוד להגיע למתחם כזה, לא רק בשבתות וחגים, גם באמצע שבוע. וזה משהו שיכול מאוד מאוד להחיות את רמת גן. יש בתי קפה שפתוחים ברמת גן כבר שנים רבות, ועשו את זה תוך מתן כבוד לתושבים אחרים שחיים בעיר ושומרים את השבת כרצונם, וכך צריך להיות. קידמנו פה את הסבאבוס בתחילת הקדנציה. אני חושב שהייתי הנבחר ציבור ששילם את המחיר האישי הכבד ביותר, אם הוא אז על חיי.
באמת?
כן, המשטרה הגדירה אותי כאישיות מאוימת, תקופה מסוימת הסתובבתי עם מאבטח אישי. אבל אני חושב שהסיפור הזה של הסבאבוס למעשה ממחיש כמה רמת גן היום פועלת כאי בודד ולא כחלק ממטרופולין. אני הצערתי שכבר בשנת 2024 אנחנו נצטרף לשירות נעים בסופה של עיריית תל אביב, שבמסגרתו ניתן להגיע ל-13 רשויות מקומיות בישראל היום. יותר קווים, טווח גיאוגרפי רחב יותר, ובעלויות נמוכות יותר למשלמי המיסים הרמת גנים. וזה גם משהו שאני מתכוון לקדם אותו. בסופו של דבר, אתה יודע, זה נכון שרמת גן, אני אומר, היא עיר של כולם, היא תמיד הייתה עיר של כולם, תמיד היא עיר של כולם. התפקיד של ראש העיר הוא למצוא את האיזונים, לייצר את האיזונים, לדאוג שהתחבורה תעבור בצירים ראשיים ולא בתוך שכונות כמו רמת עמידר למשל. אפשר למצוא את הדרך לכבד, זה לא מילה גסה. אני מכיר את הגישה הזאת שאומרת, מי הם לא רוצים שלא ישתמשו. בסדר, אני לא אומר שאני אוותר על האוטובוסים, אני מאלה שדחפו את העניין הזה. אבל זה בסדר להתחשב גם באחרים, זה בסדר. די להילחם כל היום אחד בשני. בסופו של דבר, זה בסדר אם אפשר. יש לי את הקווים האדומים שלי, אני יודע מה המסגרת, אני יודע שאני לא אוותר על דברים שחשובים לי. אבל אם אני יכול להתחשב בציבור שלי, בציבור נוסף שחי פה בעיר, למה לא? למה לא? למה, לא, למה צריך להכניס אצבע בעין? וזה מגיע מלמעלה. צערי היום אנחנו חיים תחת הנהגה שמשסה אותנו, כל אחד מסיבותיו שלו, מפלגות שמשסות אותנו אחד בשני. אפשר, כן, לחזור להיות קצת יותר אנושיים.
ליעד אילני, תודה רבה לך.
תודה רבה, אופס.
בזירה אחת, שיחה בשניים בין עופר שמיר והמתמודדים לראשות עיריית רמת גן.